טוב, שלום ערב טוב. אנחנו בפסקה שמתחילה בביטוי ארוכה מארץ מידה, תיאור של השיטה הבריסקלית. מן החזות רצופת ההשראה עולים להכרה הדיסקורסיבית הזקה והמחוברת. כשהגאון מעלה את חזונו לדרכת חשיבה הגיונית, הוא פותח בפעולת יצירה ספונטנית שאינה מפרשת את הנתון המוחשי, אלא ממציאה קונסטרוקציות מופשטות. העלאת החזון להשגה והאינטואיציה לקונצפציה היא מעשה יוצר הבונה עולם אידיאלי שמתקפל בעצמותו ומוצא את ערכו ותכליתו בדלת עמותיו, אני אסביר את זה מיד, בסדר? ובמערכת היחסים שבין העצמים המופשטים. רבי חיים, שניחן באינטואיציה הלכית ברוכה, המציא את מידת הקונצפציאליזציה בשדה ההלכה. הוא בנה עולם של אידאות וגילה את הקונסטרוקציה ההלכית החופשית. אם נתמצא, נעשה את זה, אתם מתמצאים לזה קצת? במידת הקונצפציאליזציה והמתמטיזציה של הטבע, שאחזו באבות הפיזיקה הקלאסית והמודרנית, ללמוד גלילאו ניוטון עד לימינו, נבין גם את מידתו של רב חיים בהלכה, הדומה באופן מוזר לגישת המדעים המתמטיים לעולם הממשי. תבוא נסביר דבר דבר דבור על אופניו. כן? יש פה הדים ברורים של דברים שכבר עסקנו בהם בשבוע שעבר, וזה היסוד של כל השיטה הבריסקאית, שהיא שיטה של הפשטה, של המשגה. פוגשים איזושהי ישות מוחשית, ממשית, ומתארים אותה באמצעות ניסוח של מושג שמבטא את המהות שגלום בתוך התופעה הממשית הריאלית. והמעבר הזה מהמציאות המוחשית שאותה פוגשים וקולטים באופן סביל לניסוח של מושג שלא כתוב במפורש בתוך הטבע, בתוך התופעה, אלא שהלמדן צריך לנסח אותה בכוחות עצמו, היא מכילה בתוכה שני אלמנטים שבשבוע שעבר דיברנו עליהם. הראשון שבהם הוא היצירה. הגריד מתאר כל הזמן את האדם כיוצר, כבונה עולמות. הדבר הכי חשוב בעולם של בריסקאי זה לחדש, כל הזמן לחדש ולחדש ולחדש. מי שקצת מכיר תפיסות של קאנט וגם תפיסות נאו-קאנטיאניות שומע פה הדים מאוד מאוד חזקים של גם התפיסה ההגותית הזאת. מכירים קצת? צריך להסביר? אני אגיד בצורה פשוטה, אני אדבר על זה יותר בהמשך כשנראה איך שהגריד בעצמו מוליך אותנו. הפילוסופיה מגיעה במאה ה-17 לאיזשהו שבר בעקבות המהפכה של המאה שלפניה, והיא המעבר ל מדע אמפירי. כלומר, אם המדע ימי ביניים שהיה ביסודו אריסטוטלי, הוא השליך על המציאות רעיונות, אידאות, תפיסות, במאה ה-17 המדע הופך להיות אמפירי. מתבוננים בטבע, אבל שהוא יספר את הסיפור. בוא נעשה ניסויים ונראה בפועל איך הוא מתנהג, ולא נאמר לו איך להתנהג, כן? יש כל מיני תחנות בדרך, נקודות ציון, נזכיר אחת. היות והקדמונים היו משוכנעים שהצורה השלמה היא עיגול, היו משוכנעים שמערכת השמש היא עגולה, ורק ניסויים הראו שהיא אליפטית. והמעבר הזה להתבוננות האמפירית היא קדמה את המדע פלאים, כי פתאום זה התחיל להתאים ולעבוד. מעבר השני, התנועה הפילוסופית בעקבותיה התחילה להבין שהיא מוגבלת ביסודו של דבר באופק שלה, משום שהיא לא יכולה לומר דבר מעבר לתצפיות. ואם אנחנו רוצים לומר איזשהו דבר על המהות של העולם, לרדת לישות הממשית של הדברים, אנחנו לא יכולים, משום שאנחנו כבולים על ידי הניסיון, והניסיון לעולם לא מראה יותר ממה שראו אותו. ובניסוח של דיוויד יום, שהוא נחשב הקברן הגדול של יכולת לחדור לתוך הישות מתוך תפיסה אמפירית, אנחנו לא יכולים להסתמך על הניסיון על סמך זה שהניסיון מראה שאפשר לסמוך על הניסיון, כי זה טיעון מעגלי. כלומר, אני לא יכול לומר לעצמי שהניסיון מראה שההסתמכות על הניסיון, כלומר שיש חוקיות לטבע ששם אתה נסתמך עליה, כי זה גוף מה שאני מנסה לבדוק. זה בעיית האינדוקציה, מי שמכיר אותה. מהמאה ה-18 והלך, הפילוסופיה בניסיונות של תשובה לזה, ואחד מהם, מה שנוגע לענייננו, זה המהלך הגדול של קאנט, שעם כל זה שקאנט קיבל את המדע האמפירי, קאנט טען שהמושגים לא באים מתוך ההתבוננות, אלא האדם משליך אותם על הטבע והם כותבים לטבע, או בלשון של קאנט, המושגים הם אפריוריים למציאות, הם לא אפוסטריוריים, הם לא בגלל ההתבוננות. עכשיו קאנט גם בנה, זה תורות מאוד מסובכות, וקאנט גם בנה עוד הבחנה, והיא בין משפט אנליטי לסינתטי. המשפט אנליטי הוא שהוא מתוך עצמו, משפט סינתטי הוא שהוא מרכיב דברים יחד, ולרוב משפטים סינתטיים הם אפוסטריוריים, משפטים אנליטיים הם אפריוריים. מה שקאנט ניסה ליצור, זה מאוד קשה להבין איך הוא עשה את זה, אני לפחות התקשיתי כשלמדתי את זה, זה הוא רוצה לטעון שיש מושגים אפריוריים סינתטיים, כלומר יש משפטים שהם נכונים לא מכוח הניסיון אלא עוד קודם לכן, והם עדיין אומרים אמירה על המציאות ולא רק מנתחים את מה שכבר קיים. כלומר המשפט סינתטי אומר שהוא מדבר על המציאות הקונקרטית, והדבר הזה הוא התחלה של תנועה פילוסופית שלמה שמוליכה לכל מיני גלגולים וכל מיני תנועות ניאו-קנטיאניות ואחרות, ויש הדים מאוד מאוד חזקים לדברים האלה. אנחנו נראה אותם כאן אצל הגריד, שהתפקיד של הלמדן הוא ליצור מושגים, המושגים האלה הם באים מתוכו, הם לא מושגים שהם רק שובים מהניסיון. אני יכול לומר לכם שבאחד מהחיבורים הכי קשים של הגריד של החקמיים, הוא פחות או יותר טוען שהתורה היא המענה לבעיה של הפילוסופיה, כי אם נשאר מאיפה המושגים באים, התשובה היא בהתגלות, ושם הם באים. ההתגלות בסיני נותנת את המושגים האפריוריים, הקדוש ברוך הוא התגלה לעולם, נתן את המפתח להבין את המציאות, ואותו חיבור פורס את ההלכה כמערכת פילוסופית, מערכת הכרתית. אבל בוא נחזור לענייננו, התפיסה הזאת שקאנט את האדם, כי הוא יוצר את המושגים, לא רק קולט אותם מהטבע, האדם מתואר כיוצר, כמחדש, זה מאוד דיבר לגריד, וכך הוא מתאר מאוד את בריסק. אני יכול לומר, זה הדבר המרכזי שנמצא בשפה שלהם, כל הזמן מחדש. מעבר השני, וזה דברים שהפריעו לך קצת בשבוע שעבר עזרה, הגריד מדבר פה, גם פה, בדומה לקטע הקודם, על כך שבסופו של דבר צריך איזושהי ספונטניות, צריך איזושהי חזון, צריך איזושהי יכולת לראות בדברים משהו שהוא לא גלוי לעין. הולמדנות עמוקה דורשת בכל זאת איזו קפיצה מסוימת, למרות שאנליטית בטבעה. בסופו של דבר היא, המושגים הם נמצאים בתוך התופעה, ועדיין צריך ללמוד, או צריך איזו השראה כדי לומר את זה. צריך להיות artist, כן? צריך איזשהו היכולת לחדש, שלא רק נגרות טכנית, אלא יש בה איזה משהו מהאמנות, ושני הדברים האלה נמצאים כאן. כשאני חוזר פה קצת לקרוא בפנים, מה ביסודו של דבר המושגים הבריסקאיים מתארים, ממש באמצע הקטע שקראנו, אז תראו את התיאור הזה. מעשה יוצר הבונה עולם אידיאלי שמתקפל בעצמותו, הוא מוצא את ערכו ותכליתו בדלת אמותיו. כלומר השפה הלמדנית היא מקיימת את עצמה מתוך עצמה. אנחנו נראה בקטע בעמוד הבא, או היום או בחודש אלול כשנגיע, איך כבר הזכרתי פה כמה פעמים את החתירה הגדולה של הגריד לאוטונומיה של ההלכה, שחשיבה הלכתית עומדת בפני עצמה, שהיא גם שומרת על טהרתה כך, וגם היא עומדת בפני הרוחות הזרות. והמושגים הבריסקאיים הם יוצרים שפה פנימית של ההלכה, איזושהי אוטונומיה פנימית. ומה שמתואר בעיקר, זה מה שמתואר פה, מערכת יחסים שבין העצמים המופשטים. ומה ביסודו של דבר המושגים מתארים? הם מתארים את המכניזם של התופעה ההלכתית. הייתי קורא לזה את המנגנון. דימיתי פה באחד מהשיעורים את התפיסה האונתולוגית של בריסק, שהקדוש ברוך הוא לא מחוקק, כלומר הוא לא נותן צווים, צריך לשמוע בקולו, אלא הקדוש ברוך הוא מהנדס, הוא בנה מכונה כמו השעון הזה, שבנה אותו מהנדס של שעונים, וכדי שהמכונה הזאת תעבוד לא מספיק שהמהנדס יגיד לה לעבוד, אלא הוא צריך לבנות אותה באופן כזה שהחלקים שלה מתאימים אחד לשני. והמכשיר הזה בנה אותו מהנדס אלקטרוניקה, שלא מספיק שהוא רצה שדבר כזה יעבוד, מחוקק יוכל להגיד חוק תשמע בקולי, אלא הוא היה חייב לבנות בפנים מנגנון שבו החלקים עובדים. זו התפיסה הבסיסית של בריסק. מה שהלמדנות בעצם באה לתאר זה את אותם גלגלי שיניים, את אותם תוכניות של המהנדס, את אותם תוכניות פנימיות סודיות שביסודו של דבר הן מתארות מכניזם איך התופעה עובדת. מכאן גם נגזר בתפיסה הבריסקאית שאם ההלכה יש בה, אם יש איזושהי אי התאמה בין החלקים, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של ההלכה. או אנחנו באים להלכה בתביעה שהיא תעבוד. ובעולם מי שיש לו תפיסה אונתולוגית שההלכה היא מערכת של צווים וצריך לשמוע על כל המחוקק, זה בעיה של מי שלא מציית, זה לא בעיה של מי שנתן את החוקים. ובתפיסה הבריסקאית, אם אתה מהנדס, אז המבחן של מה שעשית זה האם המכונה שלך עובדת. וההלכה הוא סוג של מכונה, אבל המדנות הבריסקאית לרוב מה שהיא עושה, היא בודקת את המבנה הפנימי של המכונה, את המנגנון, איך זה פועל, איך התופעה הזאת פועלת, מה יש פה. נותנים קצת דוגמאות מברכת כהנים שלמדנו, מה זה ברכת כהנים, איך היא פועלת, ואז אתה בודק מה משמעות התנתון הזה, איך הוא פועל, איך דבר מצטרף את הדבר. המערכת המושגים שמנסים ליצור ביסודו של דבר היא מערכת מושגים, שאני חוזר ללשון של הגין, זה מערכת היחסים בין העצמים המופשטים. כן, הוא ממשיך פה, רבי חיים, שניחן באינטואיציה הלכית ברוכה, המציא את מידת הקונצפטואליזציה בשדה ההלכה. זה קצת גוזמה, ועדיין זה נכון, ואני רוצה קצת להסביר את זה. תראו, המהלך הזה של הפשטה, של המשגה, הוא נמצא כבר בגמרא. רב חיים לא המציא את זה שאפשר לדבר מושגים. הוא לא המציא את זה. אני אתן לכם דוגמאות גם להמשגה תלמודית, וגם אני אומר שלרוב תהליך של ההמשגה הוא תהליך מאוחר להתפתחות היותר טבעית של חוק שעוד יהיה קייסלו. תלכו לתורה, יש שם בעיקר קייסלו. המשנה כמעט כולה קייסלו. המשנה מתארת מקרים שקרו ומעדין. ההמשגה לרוב באה בשלב ב', אני מתבונן בפסקים האלה שיתנו למקרים האלו, ואני מנסח את העיקרון שעומד, ואני מנסח את העיקרון שעמד בבסיס הפסיקה, אני מנסח אותו באמצעות איזשהו מושג. כן, כמעט כל המושגים הגדולים שאנחנו מכירים מהתלמוד, ויש רשימה די גדולה, ויש רשימה די גדולה, היא רובה מוראית. אני אתן לך כמה דוגמאות. יש ברירה, אין ברירה. מכירים את המושג הזה? זה מושג. מה זה אומר? האם אדם יכול עכשיו לנסות ליצור חלות למרות שהוא לא ברור בדיוק על איזה חלק מהתופעה הוא רוצה שהחלות תחול? אז אם יש ברירה הוא יכול, אם אין ברירה הוא לא יכול. כן, התנאים דיברו על מקרה שבו אדם מוזמן לחבר שלו לאכול, או שיש לו חבית יין בין הקוטים שיגיע אליו בשבת, הוא לא יכול להפריש תמות ומעשרות בשבת, אז הוא רוצה להפריש היום על מה שישאר מחר. איזה בעיה שצריך לפתור אותה. כשהגמרה קוראת לזה יש ברירה אין ברירה, אז היא יוצרת מושג. תן לי דוגמה נוספת, דבר שלא בא לעולם, אפשר לקנות, אי אפשר לקנות, המשפט הזה המוראי. אבל הגמרא ביבמות בדף צדיק ג', כשהיא עוסקת בדבר שלא בא לעולם, היא מביאה רשימה של שישה התנאים והמוראים שכולם אמרו יש דבר שלא בא לעולם, אי אפשר להקנות. והכוונה היא, תסתכלו שם, שרבי עקיבא דיבר במקרה מסוים, רבי מאיר דיבר על מקרה מסוים. וכשאני בא ואני בודק את המושג, את העיקרון הפנימי המנחה, את הפסיקה שלהם, אני יכול לנסח שהעיקרון הוא דבר שלא בא לעולם, אז אני גם יכול לומר, הם סוברים דבר שלא בא לעולם.
תעצב על מנחה שהפסיקה היא על בסיס עקרונות, שהם לא נכתבו.
מצוין. פה אתה עולה על נקודה מאוד נכונה, שאני מיד אגב, בוא, יש המון דוגמאות לזה, כן? מרוב המושגים, עדי חתימה קרת עדי מסירה. כל מי שלמד גיטים שמע את המושג, אף תנא לא אמר אף פעם את המילים האלו. זה מושג המוראי, במקרה הזה זה כנראה אפילו מסתם עד לגמרא, כבר מסוף תקופת הגמרא כנראה, המושג הזה, שהוא מכיל בתוכו איזושהי מחלוקת גדולה יותר. עכשיו פה בא מיכאל ובצדק מעלה את ההתבוננות, מה היחס בין האומרים הראשוניים לבין המושג שחילצנו מתוכם. וגם אני חושב שהדגשת בצורה מאוד מדויקת וטובה את המהפכה אולי שמתרחשת בעקבות המשגה, וזה דבר פשוט. ראשית, יכול להיות שהם חשבו על המושג הזה, רק לא אמרו אותו. ואנחנו סך הכל חושפים, מגלים לעין, דבר שהיה קיים, אבל לעתים יכול להיות שאנחנו לוקחים אותם למחוז אחר, נגיד בצורה אחרת. כשאני נמצא בקייס לא, לרוב יש לי נתונים מקומיים שמשמיעים על הפסק. שעת הדחק, ואני... בגלל שאני הולך לעולם המושגים, אני כבר מוציא מחוץ לשפה, מחוץ למגרש, לשדה ההלכתי, את כל הנימוקים הצדדיים. ולעיתים אני יכול לומר, שאני מחזיק כמה דוגמאות במתחת, שאני נמצא רק בתוך המקרה, למרות שבשניהם יש אותו עיקרון, במקרה הזה הייתי רוצה להגיד X, במקרה השני הייתי רוצה להגיד הפוך מ-X. אתן לך דוגמה. מתנה על מנת להחזיר, זה מושג? נשמע ככה. גם כאן, כשמתבוננים בסוגיה היסודית בקידושין, למדנו את זה פה לפני איזה 3 שנים, בסוגיה היסודית בקידושין, המונח עצמו מתנה על מנת להחזיר לא מופיע בתנאים בשום מקום, הוא ביטוי אמוראי, בפי רבה. וכשאני מתבונן במקרים שרבה עסק בהם, ואפילו הגמרא הקשתה פה על איזה סתירה ביניהם, כשאני נמצא בעולם הקייסלה, דווקא אני מאוד מבין מה שרבה אמר. יש אדם שנותן לכהן תרומה על מנת שהוא יחזיר לו אותו. מה מניע את הדמויות במקרה הזה? זה אדם שרוצה לקיים מצוות נתינה של תרומה, הוא רוצה אבל שיהיה בחינם. צריך לעזור לו, כאילו צריך להגיד לו, תשמע, בוא. לכאורה לא. שכך אתן מקרה אחר, אתרוג. מאיפה מגיע המוטיבציה של מתנת להחזיר באתרוג? כי מגיע ממקום הפוך. זה מגיע ממקום שבו התורה אמרה לכם, וחכמים דרשו שלקחתם לכם, צריך שיהיה בעלותו של אדם, אבל יש רק אתרוג אחד בבית הכנסת. עכשיו, לעמיתו של דבר, גם הוא וגם אני רוצים רק להשיל, כי אני רוצה לקבל את האתרוג שלי חזרה. וכאן ברור שכל המוטיבציה שבעולם היא לאפשר לאנשים להקנות אתרוג, והיא לחסום מהם את הוודאות שיקבלו אותו חזרה. מה יותר טוב מלהניח במקרה הזה שנחשוב על זה שיהיה אפשר, שנאפשר את זה. לכן אני אומר, כשנמצאים בעולם הקייס, למה הבעיה להגיד שפה עובד ופה לא עובד, כן? ברגע שהחשיבה פונקציונלית היא מונעת על ידי כל מיני שיקולים מעשיים, זה יכול ללכת למקום אחר, אבל כשאני עובר לעולם ההמשגה, תחליט, זה עובד או לא עובד, כי זה מכונה, תבינו, ברגע שהמכונה לוחצים על הכפתור, מתי באת להחזיר עובד, למה שהוא יעבוד רק לאלה ולא לאלו? וכאן לעתים ההמשגה היא לוקחת את ההלכה לאיזשהו מקום שצורך לאחד דברים, למרות שבבסיס הם ודאי לא היו כאלו, ואז היא לא רק מבטאת מה שהיה, אלא היא יוצרת משהו. יש חוקר שכתב איזה מאמר, ספר מאוד נחמד, בנימין דפריס. יש לו ספר שנקרא תולדות ההלכה התלמודית, והוא שם עומד על התופעה הזאת של ההמשגה התלמודית, ושם יש לו מאמר שנקרא פרק יצירת מושגים והשפעתם. הוא בדיוק בודק שם באופן מאוד ראשוני את יחסי הגומלין בין ההמשגה סך הכל כחושפת משהו שהיה לבין זה שהיא משפיעה, היא לוקחת למחוז חדש. ויש הרבה דוגמאות במתחת, וצריך לדעת שתהליך ההמשגה הוא תהליך שתמיד היה. בעצם מה שרב חיים לכאורה במבט ראשון רב חיים עושה, הוא עושה דבר דומה, הוא הולך לרמב״ם ברייבד בעיקר שאין קייס לאה גם כן, ומה הוא עושה להם? הוא עושה להם המשגה. ואם בכל זאת נשאל למה התכוון רבנו פה, כן, שרב חיים המציא את הקונצפטואליזציה, אני כן נוטה לחשוב שיש איזשהו מעתק מרכזי שקרה אצל רב חיים, אבל לא בעצם העובדה שניתן לתרגם הלכות למושגים, אלא בנקודה שדומני שעיקר ההישג של רב חיים, שרב חיים יצר שפה מושגית. שפה מושגית. אבל כשאני מתבונן בכל הדוגמאות שהבאתי, למוראים לא הייתה שפה מושגית, אלא המוראים ידעו במספר מסוים של מקרים לקחת הלכות ולהציע מושג שיבטא אותם. מה שרב חיים יצר זה לא רק מושגים מקומיים. רב חיים לא רק יצר שאנחנו יכולים, שמבוננים בדבר, לנסח אותו במושג. רב חיים יצר מבנה של מושגים, הוא יצר שפה, קונסטרוקציה. הוא יצר צורת חשיבה, הוא יצר מבנה שמוכל, ופה קצת חוזרים לביקורת שלך. ועם כל זה שהגריק כל הזמן אומר ליצור ולחדש, ליצור ולחדש, מסור של דבר, רב חיים הציע מנגנון ומערכת של שפה. אפשר לראות את הדבר הזה בצורה, אני חושב, מאוד חדה, שלוקחים מקומות ומשווים בין רב חיים לבין אנשים שהם או בני זמנו, לא בליטא אלא בפולין, ויש לי דוגמה מאוד יפה לזה, או מסתכלים פשוט מה קורה דור לפניו. יש ניצני המשגה כבר דור לפני רב חיים. אפשר לראות בנציב קצת המשגה, טיפה בבית הלוי, וכשלוקחים את העבודה של רב חיים ומשווים אותה למה שהם אומרים, מרגישים שאלו מדברים מושגים ואלו מדברים מושגים, ואלו מדברים מושגים אינטואיטיביים, בלי איזשהו מבנה חשיבה מסודר, בלי מונחים קולעים שיודעים לבטא אותם, ואילו כאן יש מישהו שמדבר מושגים שיש לו שפה. כן, אני אתן לכם דוגמה מה שלמדנו השנה בסוטה. למדנו על כל רם בברכת כהנים, זוכר? והנציב שלמדנו אותו בספרי, הנציב שם לב להבדל בין הניסוח של הבבלי לבין הניסוח של הספרי, האם הדין של כל רם הוא דין של ווליום, ככה הוא קרא לו, או דין שיהיה הקהל שומע. זה ממש חקירה, זה מושג. האם זה דין של ווליום או דין של קומוניקציה? ככה ביטא את זה הנציב. רקע זה, כשהנציב רצה לבדוק האם צריך האם שומע כהונה יכול להועיל בברכת כהנים, אז הנציב אמר לעצמו, תשמעו, הוא לקח את החידוש של בעל בית הלוי, והוא הייתה לו קושיה בעל בית הלוי אמר שאין שומע כהונה בברכת כהנים, ויש לנו קושיה מקרא ביקורים שם מפורש, למרות שהוא קול רם, מה מפורש לנו שיש שומע כהונה. וזה אמר הנציב, אם אני מתבונן בשני המושגים האלו, אז אם זה דין של ווליום, אז נציב אמר, ככל שצועקים יותר, אז מה יש לי? יותר, סליחה, הוא אמר את זה, אני זכר איך הוא אמר. אמר, נציב אמר ככה, במקרא ביקורים זה דין של ווליום, בברכת כהנים זה דין שהקהל ישמע. אז אם זה דין של ווליום, ככה אומר הנציב, אז שומע כעונה הוא עוזר לי. אם זה דין של קומוניקציה, אז הפוך הוא אמר את זה, הפוך, הוא אמר את זה הפוך, הוא אמר את זה הפוך. אם זה דין בווליום, אומר הנציב, כמה שיותר צועקים, כמה שיותר הרמקולים, אלה במכוניות עם הגג הפתוח, תיזהרו מהם, כן? ככל שיש יותר ווליום, יותר טוב, שומע כהונה, זה פחות ווליום, ככה הנציב כותב את זה. ולכן הוא דחה את דברי בית הלוי, כשראינו את עולם הבריסקאים, אמרו את זה הפוך. מה אמרו הבריסקאים? שהם לא דיברו במונחים של ווליום או במונחים של קומוניקציה. הבריסקאים דיברו, אתם זוכרים, האם זה דין בחפצה של הכל? זוכרים את המושגים האלה? זה דין בחפצה של הכל? או האם זה דין במעשה הברכה? ככה הם ביטאו את זה, והם הגיעו גם למסקנה הפוכה. כשזה דין בחפצה של הכל, אז יש כל בשומע כעונה, בשומע כעונה. אם זה דין במעשה הברכה, המברך לא נחשב מברך. כלומר, בדוגמה הזאת אפשר להרגיש את ההבדל בשפה מאוד ברור. מצד אחד, נגיד חפצה, מייסה, לנציב לא היה את הדבר הזה, מושג מקומי של הנציב. כלומר, כשאתה מתרגל לדבר חפצה, מייסה, אתה יכול להגיד זה בעוד 100 מקומות, והם גם הגיעו למסקנה הפוכה. אני אתן לכם דוגמה אחרת, יש לי תחביב להשוות בין בריסקרים לגדולי פולין באותה תקופה, שגם הם יודעים ללמוד, יש להם למדנות. ואני חושב שהשני הדברים הבולטים שעולים כשמשווים ביניהם, זה שהפולנים הרבה יותר בקיאים מהליטאים, כלומר הם מוצאים ראיות לחקירות שלהם שהבריסקאים לא מוצאים בחלום שלהם. והדבר השני הוא שהבקיאות הזאת היא לראות אצלהם, למה אני מתכוון? יש להם נטייה למחזר מושגים, כלומר בגלל שהם יודעים כל כך הרבה, אז יש להם נטייה להציע שהמושג פה כבר נמצא באיזשהו מקום אחר שכבר בקשו אותו, הם עושים ריסייקל של מושגים. דווקא הבריסקאים שפחות יש להם בקיאות מקיפה בחומר, המושג הוא מושג שמנוסח באופן טהור יותר, ולכן הם פורצים את הגבולות, או כמעט הייתי אומר, אחד מההישגים הבריסקאיים, זה משהו שמאוד הרגיז אותי כשהייתי צעיר, כי לא הבנתי אותו, זה להגיד שזה דין בפני עצמו. למה אני מתכוון? שאתה ממפה תופעה, ומה אתה מנסה לבדוק? האם הוא תופעת בת של תופעה קיימת, או האם הוא מושג עצמאי? מה שהיה חסר לי בצעירותי בדין בפני עצמו, אז מה זה? אבל היום אני מבין שני דברים. א', אני מבין שזה הישג אדיר, היכולת להגיד שזה דין בפני עצמו. והשלב הבא הוא למלא אותו בתוכן. אני אתן לכם אולי דוגמה של דבר כזה בראשונים, שקצת ימחיש את זה. מה זה ביטול חמץ? אז בנושא הזה יש מחלוקת אדירה בין רבנו תם והרמב״ם, שהיא ממחישה די טוב את מה שדיברנו פה. רבנו תם אמר שביטול חמץ עובד בדין הפקר, ולכן צריך להגיד בנוסח של ביטול חמץ, ליפתי ולהווה הפקר כהפרדה הרע. שמה רבנו תם עשה כאן? הוא הצליח בלשון שדיברנו קודם להסביר את המנגנון, איך זה עובד. כי הדין אומר שרק חמץ שלך אתה עובר לבעלי רבעלי ומצא, אם הוא לא שלך אתה לא עובר. אז אם אתה מפקיר הוא לא שלך אתה לא עובר. או בלשון שאמרתי קודם על הפולנים, זה גלגול של מושג אחר שכבר קיים. אין מושג עצמאי שנקרא ביטול חמץ, זה ביטול חמץ, זה פשוט מפעיל מנגנון מטרים שכבר קיים, החוכמה היא לדעת להפעיל אותו. כנגד זה בא רמב"ן בקטע מאוד קלאסי, מאוד ארוך בחידושיו לפסחים, והוא מכריח לגמרי שבטוח שזה מושג עצמאי, זה לא מדין הפקר. הוא אומר עפר הוא לא הפקר, ומי שמע דבר כזה ולא אומרים את זה בלשון, ומי מפקיר ככה, והוא מצא ביטול בעוד מקום בהלכה בביטול עבודה זרה, כנראה שביטול זה מושג עצמאי. אבל כל מי שמעיין בדברי הרמב"ן רואה שמה הרמב"ן מתקשה להגיד מה זה ואיך זה עובד. מה אני אומר על לחם שהוא עפר, אז זהו, אז הוא עפר? כלומר המנגנון הוא הדבר הקשה יותר להסבר. מה שבעצם הבריסקאים עשו, זה לא שהם הביאו לעולם את זה שאפשר לדבר מושגים, זה היה לפניהם וגם סביבם, אבל הם הוציאו את המושג מהמקומיות שלו, הם הוציאו את המושגים מהמחזור, מהפח הזה של הבקבוקים, והם יצרו שפה מושגית שהיא כאמור עומדת בפני עצמה עם מילים משלה, עם שפה משלה. ואם אדם רוצה להיות למדן, מה הוא חייב לעשות? ללמוד את השפה, כמו שאדם רוצה להיות מתכנת, הוא צריך ללמוד visual basic, לא יודע מה. אם אדם רוצה להיות רופא, הוא חייב ללמוד את השפה של הרופאים. אם אדם רוצה להיות למדן, הוא צריך ללמוד את השפה הזאת. וזה אני חושב ההישג הגדול של רב חיים. מה שנעשה בפעם הבאה, בזאת שבעזרת השם באלול, אנחנו נמשיך במשל הזה למדעי הטבע המתמטיים וכו'.